מה, עכשיו צריך, אתה צריך לבוא, צריך לבוא בשלוש. אתה בא בשלוש ורבע, איך אתה מאחר? שהוא צועק עליו, אנשים אחרים שומעים, שומעים אותו ומבינים שצריכים לבוא בזמן. אחר כך אומר לו, כן, אתה סולח לי שאני אמרתי לך בצורה כזאת. הוא כבר הכין אותו מראש שהוא יגער בו כדי שחברו ישמע. זה משהו אחר. אז זה כבר הכין אותו מראש, אז הוא לא נפגע. הפוך, הוא משמש בתור זיכוי הרבים לאחרים. אדם שלומד בבית המדרש, יש כאלה ברוך השם מתמידים, לומדים הרבה תורה, סוברים להם הרבה זכויות לקראת יום הדין, חוץ ממה שצריך לעשות תשובה. חם בציון בספרו זכרון הדסה כותב שלא יועיל לאדם באלול ובעשרת ימי תשובה שילמד הרבה הרבה תורה. אם הוא לא עושה תשובה, זה לא מועיל כלום. יקבל שכר על התורה שלו, אבל יקבל איסורים על מה שהוא חטא ולא עשה תיקון. אז צריך לחשוב על תשובה, לא רק על לימוד תורה, על תשובה. אחרי שעושה תשובה, יכול. אדרבה, ילמד תורה כמה שרוצה. כמו שכתוב, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. יש אדם שעמל בתורה והוא לא עושה נחת רוח ליוצרו? אם אדם עמל בתורה, מתייגע, רוצה להבין כל דבר, עד השורש, השרב, זה הלימוד האמיתי. אז למה אתה אומר, ועושה נחת רוח ליוצרו? ודאי שעושה נחת רוח ליוצרו. אומר הראשית חוכמה, לא, פה מדובר אדם שלומד תורה ועושה חטאים, או שיש לו חטאים והוא לא מתקן אותם, אז לימוד תורה שלו לא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לכן אשרי מי שעמלו בתורה אבל עושה נחת רוח ליוצרו, בעמל הזה עושה נחת רוח, כגון שהוא חוזר בתשובה, הוא מתקן את מה שעיוות. לכן הוא אומר, כל אדם לפני שהוא מתחיל ללמוד יגיד, הריני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, ועל ידי כך, כמו שכתוב, שבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, יגיד את המילים האלה והתכוון באמת לחזור בתשובה שלמה, השלב אשר חלקו, אדם כזה הוא עושה נחת רוח ליוצרו. צריך להיזהר מאוד שלא לתק צ'ק ללא כיסוי, כי גורם צער גדול לזולת והפסד ממוני לעצמו. אלא לפני שנותן צ'ק יבדוק אם יש לו כיסוי. אתה נותן צ'ק והוא בטוח שהצ'ק בסדר, והולך ועומד שם בתור או בעל תור או בתור, ולוקח לו זמן ללכת עד הבנק, וזה על חשבון הלימוד שלו, ובסוף הצ'ק חזר והוא רצה את זה, היה צריך את זה כדי לחסות איזה מינוס, אז זה עושה צער. למה אתה לא אחראי? אתה צריך להיות אחראי. אתה נותן צ'ק, פרט אם זה סכום גדול, אתה צריך לדעת שיש כיסוי. אם אין כיסוי, אל תיתן צ'ק גדול, תיתן צ'ק יותר קטן. תעשה את השלומים, תדבר איתו, תגיד לו, אולי הוא יסכים. אבל לא לעשות דבר כזה, לתק צ'ק לא כיסוי, עושה צער לאחרים וגם הפסד ממון לעצמו. ואחר כך יש לו דמי עמלה. לכן אבדוק, יש כיסוי, אין כיסוי. עוד דבר של חשש גזל, שלא שמים לב אליו הרבה. אדם רואה איזה דבר יפה אצל החבר שלו, איזה כלי, איזה עציץ, איזה משהו פרטי. אומר לו, תגיד, איפה זה, איפה קנית את זה? אומר, קניתי את זה, הייתי בחוץ לארץ, קניתי את זה. תגיד לי, אתה יכול למכור לי את זה? לא, אני צריך את זה לעצמי. תעשה טובה, תמכור לי, אין דבר, אני אשלם לך כפול. זה לא תחמוד. זה חשש גזל. אם בסוף הוא מכר לך, הוא יביא לך את זה במתנה, אז אתה עברת על חשש גזל. כי בלב שלו, אחר כך יבוא הבית, יגיד, למה נתתי לו? אבל הוא עמד לו על הראש כל כך הרבה, עד שכבר רצה להתפטר ממנו, נתן לו את זה. זה חשש של גזל, ולכן צריך מאוד מאוד שהאדם ייזהר בזה. כן, היום בעזרת השם אמרנו נדבר בעזרת השם בעניינים של הכנה לחודש אלול. אל ימנע אדם עצמו מן הרחמים, זה הנושא. אל ימנע אדם עצמו מן הרחמים, זאת אומרת אסור לאדם להתייאש. כל אדם יכול לעשות תשובה, גם על עבירות שכתוב שהיא לא יכול לעשות תשובה. יש איזו עבירה שכתוב בזוהר שלא יכול, אין תשובה על העבירה הזאת, אבל הזוהר בעצמו במקום אחר אומר שיש, אפשר, רק מה? בטיוב תא יתרה, צריך תשובה מיוחדת, חזקה מאוד, זה כל ההבדל. לא שאין תשובה, יש תשובה. אין דבר כזה שהקשבחו לא יקבל תשובה של בן אדם. כמו ששם מסופר, הגמרא בחגיגת תתוו מספרת על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה הוא היה פרק עול, חזר בשאלה מה שנקרא. ורבי מאיר היה הולך איתו, לומד אצלו תורה. אז יום אחד הוא היה רוכב על הסוס בשבת, אלישע בן אבויה, קראו לו אחר, היה רוכב על הסוס, ואמר לרבי מאיר, חזור, חזור בך, תחזור חזרה, כבר שיערתי ברגלי הסוס, עד כאן תחום שבת, אסור לך ללכת עוד. אמר לו, גם אתה חזור בך, גם אתה תחזור בתשובה. אמר לו, לא, אני כבר שמעתי מאחורי הפרגות, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר, שידע כבודי ומרד בי. אחד כזה שהיה תנה, תנה רבו של רבי מאיר, ומרד, אין לו תשובה. אמרנו, כולם יכולים לחזור בתשובה חוק ממנו. שאל רבי יעקב גלינצקי שליטה, זצ"ל, אמר, אני לא מבין, מה צריך לעשות בן אדם כזה? אמרו לו, בשמיים יצאה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. אמרנו, אי אפשר. אז מה יעשה? אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? לאדם שהספינה שלו נשברה, ובשארית כוחותיו עם איזה קרש הגיע לחוף הים, והוא ראה שם אי שומם, הוא רעב, צמא, ערום, לא יודע מה לעשות. פתאום הוא רואה מרחוק איזה בקתה קטנה, איזה צריף קטן, בשארית כוחותיו הגיע עד הצריף הזה, דפק על הדלת, תפתחו לי אנשים יקרים, תפתחו לי, כך וכך קרה איתי. פתאום הוא שומע קול, אדוני, כאן לא פותחים, אין, לא פותחים. טוב, עוד פעם דופה, 3, 4, 10 פעמים, כאן לא פותחים. שואל הרב גלינצקי, מה יעשה הבן אדם הזה? מה יעשה? אני אמשיך לדפוק עד שיפתחו לו. מה שאמרו לו לאלישע בן אבויה, שמה, ששובו בנים שובבים חוץ מאחר, זה גם חלק מהניסיון, לראות מה הוא יעשה. האם הוא ימשיך להפציר בקדוש ברוך הוא, תסלח לי ותמחל לי, או שהוא יתייאש. אסור לאדם יתייאש. אין דבר עומד בפני התשובה. זהו, זה הלכה, הרמב״ם פסק. אין דבר עומד בפני התשובה, אז אף אחד לא יכול לחלוק על זה. זה הלכה למעשה. לכן, כמה זה חשוב שאדם לא ימנע עצמו מן הרחמים. הגמרא בברכות, דף יוד, מספרת על חזקיה, חזקיה המלך שהוא חלה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לישעיה הנביא, לך תבקר את החולה. נכנס אצלו, אמר לו ישעיה הנביא לחזקיה המלך, שהיה צדיק, שהיה צריך שהמשיח, שהוא יהיה בעצמו משיח, אז אמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, תכתוב צוואה. למה? מת אתה ולא תחיה, אתה תמות בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר לו, מה קרה? למה? איזה נבואה קשה אתה אומר לי. אמר לו, בגלל שאתה לא התחתנת. למה לא התחתנת? אמר, אתה יודע למה לא התחתנתי? כי הוא ראה ברוח הקודש שיצא ממנו מנשה שיעמיד צלם בהיכל, פסל בתוך ההיכל. איך אתה רוצה שאני אתחתן אם הוא יודע שיצא ממנו כזה בן? אמר לו, זה לא יעזור לך, אתה נכנס בעניינים שלא שייכים לך. אתה צריך להתחתן, כי כשבחור אמר להתחתן, ומה שיצא מזה, זה בידי הקדוש ברוך הוא. מה אתה מכניס את, את עצמך בכפשונו של העולם, בדברים שאתה לא שייך בהם? טוב, אמרנו, אולי תיתן לי את הבת שלך, אני אתחתן איתה, אז הזכות שלי והזכות שלך יצא בן צדיק. אמר לו, זהו, גמרנו. כבר נגזרה גזרה ואין מה לעשות. אמר לו בן אמוץ, קראו לו ישעיהו בן אמוץ. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. כך מקובלני, מבית אבי אבא, יושפט, שגם היה צדיק, שאפילו חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אז מה אתה אומר לי? זהו, אין לך סיכוי, גמרנו. לא, מחילה מכבודך. קלה נבואתך וצא. נכון, כששאלו את הנבואה, מה יעשה האדם שחטא? אז היא אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. אבל זה מצד הנבואה. אז כאילו מצד הנבואה, תצא. תלך, דהיינו, אני לא הולך לפי הנבואה. אני יודע שהקשבח הוא מקבל בתשובה כל אדם. אז באמת, אפילו בעל החלומות אומר לך שאין לך תשובה, יש תשובה. ויסף, מיד, ויסף חזקיהו פנה ולקיר, כן? והוא התפלל, והוסיפו לו 15 שנה על החיים שלו. אז רואים שאין ייאוש, אין דבר כזה שאדם מתייאש. הם מושיפים לו 15 שנה, בהתחלה בכלל אין לו חלק לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. עכשיו יש לו חלק בעולם הבא, גם בעולם הזה, עוד 15 שנה. אבל נשאלת שאלה גדולה מאוד. בספר כל סופייך הוא שואל שאלה גדולה מאוד. אם באמת חזקיה המלך היה יודע שיצא ממנו, שבנשה שיצא ממנו יחזור בתשובה, הרי מנשה חזר בתשובה. אם היה יודע שיחזור בתשובה, ודאי שהיה מתחתן, נכון? ודאי שהיה מתחתן. נכון, היה עושה צלם באחד, ואחר כך עושה תשובה. וגדול, מי שעושה תשובה יותר מצדיק אפילו. אז אם כן, אז למה הוא לא ראה? הרי ברוח הקודש היה לו, נכון? אז הוא ראה שיצא ממנו בן שעם מצלם באחד. למה הוא לא ראה שהילד הזה יעשה תשובה? אז הוא מתרץ, משום שתשובה היא במקום כל כך גדול. תשובה נמצאת תחת כיסא הכבוד. שובה ישראל עד השם אלוקיך. מה זה עד השם אלוקיך? גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. בעולם הבריאה. אז רוח הקודש לא יכולה להשיג תשובה. באמת, אם היה לו רוח הקודש לדעת שהבן הזה יחזור בתשובה, הוא היה מתשובה. אבל לא רק רוח הקודש. אז זה התשובה. שואל, המשילת ישראל, לא אני לא רוצה לכם את הלשון שלו, כי זה דבר נפלא מאוד, ייתן לנו הרבה עידוד לחזור בתשובה. קצת עכשיו, בימי אלול. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? הוא שואל, איך יכול להיות שבן אדם יעשה תשובה? אדם חטא, עשה עבירה, איך יוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? איך אפשר? אדם רצח, נו, עושה תשובה, נו, אדם הזה קם בתחייה. איך עובדת? איך התשובה עובדת פה? אמנם מיתת הרחמים היא הנותנת שיותן זמן לחוטא ולא ייקחת מן הארץ מיד כשחטא. שפחו, השתפח שמו, הוא מלא רחמים. אז מה מיתת הרחמים אומרת? תן לו צ'אנס, תן לו לחזור בתשובה, אולי הוא יחזור בתשובה. ושהעונש עצמו לא יהיה עד לחלה. גם אם הוא יקבל עונש, לא יהיה עונש כמו שהוא עשה. ועכשיו זה העיקר, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. אדם שעוקר את הרצון לעשות עבירה, הוא עשה עבירה. עכשיו הוא לא רוצה לעשות העבירה, אין לו רצון, תביא לו את העבירה בידיים, הוא לא רוצה. אדם שהגיע למצב שהוא עוקר את הרצון לעשות עבירה, כשבחור לא מחשיב לו את העבירה. הנה, שבהיות השווא מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה, זה מעיקר כחרטת הנדר ממש, והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר הזה. אומר, חבל שעשיתי את זה. לא חבל, הייתי אדם שלם, בלי חץ, בלי עוון. למה עשיתי את העוון הזה? הוא מצטער בליבו צער חזק עד שכבר נעשה הדבר, ועוזב אותו לאבא, הוא בורח ממנו. הנה עקירת הדבר מרצונו, יחשב לו כעקירת הנדר והתחפר לו. עכשיו יכולים יותר להבין מה זה תשובה. תשובה פירושו תעקור את הרצון. אתן לכם דוגמה, תבינו את זה מצוין. שני בני אדם שהם מעשנים, מעשנים כבדים, מה שנקרא. כל אחד, שתיים, שלוש חבילות סיגריה ביום. שתיהם הלכו לרופא. לכל אחד הרופא אמר שאם הוא ממשיך לעשן, יהיה אחר כך מודעות ברמינן. הוא ילך לעולמו. כולם חזרו, שתיהם חזרו בפחד מהרופא, החליטו, די, אנחנו לא מעשנים. אבל ראובן, הוא לא מעשן. אבל אם הוא רואה מישהו מעשן, יושב לידו ומריח את העשן. הוא אומר, אם אסור לי לעשן, לפחות שיהיה מותר לי להריח. אבל השני, שמעון, שום דבר. הוא רואה מישהו מעשן, שלח לי. אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה של סיגריה, תעשה טובה. אני לא יכול ל... אתה מדבר? אתה שהיית מעשן שלוש קופסאות ביום, וזהו, גמרנו. הרופא אמר לי כך וכך, אני מפסיק. אז אני שואל אתכם, שתיהם חזרו בתשובה, לא? שתיהם הפסיקו לעשן. מה ההבדל ביניהם? זה עקר את הרצון. שמעון לא רק עקר את הסיגריה מהיד שלו, אלא עקר את הרצון לעשן. אין לו אפילו רצון לעשן. אבל ראובן, יש לו רצון. אך אם הרופא נותן לו רשות, היה מעשן. אז את הרצון הוא לא עקר, זה לא טוב. זה לא תשובה שלמה. תשובה שלמה, לא רק מפסיקים לעשות העבירה, אלא עוקרים את הרצון לעשות את העבירה. זה תשובה שלמה. אם אדם עושה ככה, אז זה מובן. ככה כותב במסילת ישרים פרק ד', מי שרוצה לקרוא את זה עוד פעם, תקרוא את זה בפנים, זה ממש מאוד מאוד מעודד את האדם. וגם בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני שנברא העולם. בטרם מהרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, איך כתוב אחר כך? ותאמר שובו בני אדם. אז בטרם מהרים יולדו, עוד לפני שכשבחו ברא את הארץ, כן? הוא ברא את התשובה. למה? עשרה דברים נבראו לפני בריאת העולם, אחד מהם זה תשובה. למה כשבחו היה צריך לברוא את התשובה לפני בריאת העולם? שיברא את העולם ויברא את התשובה. אלא כל מה שנברא בעולם זה תחת הטבע. התשובה זה לא טבעי. התשובה זה לא טבעי. דבר שהוא לא טבעי, אי אפשר לברוא אותו אחרי שנברא העולם. לא, כשבחו קבע שרק שדבר על טבעי, זה ייברא לפני שנברא העולם, כדי שאם אדם יחזור בתשובה, לא יגידו לו, מה זה, איך אתה חוזר בתשובה? הרי התשובה זה תחת הטבע. לא, התשובה זה לא תחת הטבע. התשובה נבראה לפני שנברא העולם. לכן באמת, אדם לא ימנע עצמו מן הרחמים. השטייפלר, רבי יעקב קניבסקי, עליו השלום, שאל את החזון איש. שאל אותו שאלה כזאת, אם יש עניין להתפלל על המחלה הקשה, רחמנא ליצלן. אדם שלא עליכם ולא עלינו, רק אצל שונאי ישראל, שחולה במחלה הקשה, האם יש עניין להתפלל עליו, או שזה כאילו חד ושלום, אין סיכוי, אין? אז הוא אמר לו, החזון איש אמר לו, שהוא הכיר רב אחד שהרופאים אמרו עליו שלא יחיה יותר מזמן מועד, וחי אחר כך 30 שנה. ועוד הרב, זה הרב רבי משה חברוני, והרב ברוך סרוצקי, כן, הוא חי אחרי שהרופא, הוא היה חולה במחלה הזאת, והרופאים אמרו לו שאין לו סיכוי לחיות חודש, והוא חי עוד 20 שנה. אז אני פגשתי את האחיין שלו, של הרב הזה. אמרתי לו, תגיד, זה קשור אליך הדבר הזה? אמר, כן, זה הדוד שלי, אח של אבא. כשאומר אבא, הוא זוכר שאבא שלו קיבל מברק מבית חולים, שאחיו חולה במחלה קשה, קיבל מחלה מאוד קשה ברמינן, וצריכים להתפדל עליו. אז הוא לקח אוכל לשלושה ימים, ונכנס לחדר, סגר עליו, ואמר, אף אחד לא ידפוק על הדלת שלושה ימים. שלושה ימים הבן אדם הזה ישב וקרא תהילים, קרא תהילים, קרא תהילים. כשהוא פתח את הדלת אחרי שלושה ימים, קיבל מברק שלא מצאו, לא מצאו כלום. עשו צילום ולא מצאו כלום. אז הוא אומר, זה לא בבחינה דבר שאין לו תקנה. יש. ככה החזון איש ענה לו לסטפלר, שיש. אנחנו רואים אנשים, ברוך השם, בכוח התפילות, או בכוח שקיבלו עליהם, נגיד אשר יצר, או יש כל מיני קבלות שאדם מקבל עליו, או שקבוצה מקבלת עליה. אז באמת ידוע, הספר תומר דבורה, שהוא מאוד מאוד חשוב ללמוד בו בחודש אלול, שזה 13 מידות, ספר מתוק מדבש. כתב אותו רבי משה קורדוברו, שלא חטא אפילו חטא אחד. הוא עבר את העולם הזה בלי שום חטא. ככה העיד עליו בן לנו גדול מהאריזה, שבשעת הלוויה שלו, הוא אמר, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. אז כולם תמהו, איזה פסוק הוא מביא עכשיו? כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת. אומר ככה, כי יהיה באיש חטא משפט מוות. חטא, הכוונה חסר. זה לא, הוא לא צריך למות בכלל. אין לו חטא. חטא הכוונה, והיינו אני ובני שלמה חטאים, חסרים. הוא מחוסר מיטה, לא צריך למות בכלל. אז אתה יודע למה הוא מת בכל זאת? תלית אותו על העץ, עץ הדעת. בגלל שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ירדה גזרה לעולם שכולם חייבים למות. מי גבר יחיה ולא יראה מוות? אין דבר כזה. כולם חייבים לעבור את השלב הזה. אז אם כן, זה רבי משה קורדוברו, שהאריזה להעיד עליו שלא חטא אפילו חטא אחד. לא שהוא חטא וחזר בתשובה. לא חטא בכלל. איזה עוד שם גדולתו. והוא כותב ספר תומר דבורה. וקבלה בידינו. איש מפי איש. לא זוכר מאיפה זה מתחיל. ככה אמר לי הרב אלבשטיין עליו השלום, שהוא היה מהצאצאים, שמי שחולה במחלה הזאת, שלא יהיה אף אחד חולה בעזר השם. אז אם שומעים על דבר כזה, לתת לו לקרוא את תומר דבורה במשך 30 יום, זה מחולק ל-30 יום. ואני יודע מקרה של כולל, שאחד מהאברכים חלה, לא עליכם במחלה, וקיבלו עליהם, כל יום היו לומדים, זה מחולק ל-30 יום, כל יום למדו, וברוך השם, עד עכשיו הוא חי. עד עכשיו. הוא קצת סובל, אבל ברוך השם. יש לו, הוא חי בינתיים, ברוך השם, כשבוכו יאריך ימה בתור, שנותה בנעמים, שלח לו רפואה שלמה. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שהוא שאל אותו על מחלה שבני אדם מתייאשים. מה לא, מה פתאום? אני בני אדם עשו מן הרחמים. יש תשובה, אדם יכול לעשות תשובה. וידוע שאמירת תהילים היא מעוררת את לב האדם לתשובה. לפעמים אדם, הלב שלו אטום. אטום, רוצה לעשות תשובה, לא ראית איזה כמה דמעות בסליחות, לא הולך לו. הוא רוצה באמת לעשות תשובה, מה יעשה אדם? אז אם אדם קורא תהילים, לאט לאט, בהבנה, למצוא את עצמו בתוך המילים. כי דוד המלך, כל הצרות שבעולם עברו עליו. איך כתוב שמה? כל משבריך, כל גליך, משבריך, עלי עברו. כל מה שיכול לקרות לבן אדם בעולם, עבר על דוד המלך. אז כל אדם יכול למצוא את עצמו, זה בפרק ו', זה בפרק, בפרק מסוים, פתאום הוא רואה, תראה, דוד המלך כאילו מדבר אליי. וזה מעורר אותו לתשובה. איזה דברים נפלאים דוד המלך אמר. הרי התהילים נאמר ברוח הקודש. אדם שקורא תהילים, אז הוא מתעורר. המשנה ברורה פסק שכל אדם צריך לקרוא בכל יום 10 פרקי תהילים, חודש אלול, כדי שיגמור את התהילים פעמיים בכל חודש אלול, כמניין כפר, כדי שיכפר לו. ודרך אגב, זה מעורר אותו לעשות תשובה. אז אם אדם מחפש איך עושים תשובה, צריכים להתעורר. אבל הוא לא מתעורר, לא השופר מעורר אותו, ולא השליחות. אז מה יעשה הבן אדם הזה? יקרא תהילים, אבל יתפוס לו פינה לאט לאט, לא מהר, לא עיקר לגמור, לא, אלא לאט לאט. הוא רואה שהוא לא יכול לקרוא 10 פרקים, יקרא 3 פרקים, 5 פרקים, לא משנה. המניין לא חשוב, העיקר הלב, שהוא יתעורר ואז הוא מתעורר בתשובה. יש הבטחה שמי שקורא את תהילים, אז הוא מתעורר בתשובה. מתעורר בתשובה, זה הזמן. שפחו מחכה, אבא, אבא שבשמיים, אבינו מלכנו, הוא אבא שלנו. יש, מישהו אמר לי, הוא גם דוד, אני לדודי, דודי לי, הדוד מאמריקה, מה מביא? מביא כסף, מביא. כאילו לא צריכים לפחד. לא צריכים לפחד. אתה מדבר פה עם אבא, אז מה הבעיה? דבר עם אבא שלך. הוא ייתן לך הכל. רק הוא רוצה שתהיה לטוב. לא תעשה עבירות. לא תעשה עבירות. יותר חשוב לקדוש ברוך הוא שבן אדם לא יעשה עבירות מאשר יעשה 1,000 מצוות. מאיפה יודעים? אם חל ראש השנה בשבת, תוקעים בשופר?
לא.
כמה מיליון יהודים בעולם לא תוקעים בשופר? למה? שמה יהודי אחד ייקח את השופר ויטלטל 400 ברשות הרבים בשביל שילמדו אותו לתקוע בשופר. אז בשביל הבן אדם הזה, כל עם ישראל, כמה מיליונים לא עושים מצווה? איזה היגיון זה? התשובה פשוטה, כשבחו יותר חשוב לו שיהודי לא יחלל שבת, אפילו מספק, מאשר כל עם ישראל יעשו מצוות. אז זה אותו דבר, חוזרים מדברי הרב בן ציון שאמר, לא עוזר מה שאתה לומד תורה ולא מסתכל על התשובה. לא. זה עכשיו זמן של תשובה. לכן תסגור את הגמרא, חצי שעה תלמד מוסר, תלמד רבינו יונה שערי תשובה, תלמד פלא יועץ, תלמד תומר דבורה. איזה דברים נפלאים יש שם בכל הספרים שהזכרתי. ראשית חוכמה, מה שהלב שלך מושך אותך, תלמד, אבל תלמד מוסר חצי שעה, 20 דקות, תתעורר. פחות תראה לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תראה, אני רוצה לחזור בתשובה. אם לא הייתי רוצה לחזור בתשובה, הייתי לומד עכשיו מוסר? לא. אלא אני רוצה להתעורר, תעורר אותי, אני רוצה לחזור בתשובה. כשברוך הוא אומר, שובו אליי, ואשובה אליכם. על מה אנחנו אומרים לו? תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. אחר כך תגיד לשובו בני אדם. תן לנו ישוב הדעת, אין לנו ישוב הדעת. אנחנו נחזור בתשובה. אז יש פה כביכול ויכוח בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם יגיד תהילים, בעזרת השם, כמו שאדם לא צריך להתייאש בתשובה, לא צריך להתייאש בשלום בית, לפעמים יש בעיות בבית, בעיות בחינוך הילדים, לא לחשוב שנגמר העולם, זהו. לא. היו דברים מהעולם, אנשים הגיעו למצבים שכבר גמרנו, התייאשו לגמרי, אבל פתאום נדלק בהם אור. כן, אם יחדו שמיים, יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבשך השם אלוקיך. אפילו מרחוק, אתה רחוק, רחוק, רחוק. אבל שם יש נקודה יהודית שהיא שלהבת, שבוערת בך, היא תדליק את הניצוץ, ואז בן אדם באמת יחזור בתשובה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה תפקיד השופט, הדיין? לפסוק, אתה חייב, אתה זכאי. מה תפקיד השוטר? להוציא לפועל. מה, אתה לא רוצה לשלם? נכנסים הביתה, לוקחים לך חפצים, עיכול, מוציאים לפועל, אדם בחודש אלול צריך לשפוט את עצמו, לשוב, לדון את עצמו, לראות מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לחזור בתשובה, ואחרי שיחליט שהוא צריך לחזור בתשובה בדבר מסוים, יש את השוטרים שמוציאים לפועל. יש כאלה שנשבעים, נשבעתי בקיימה. אז אפשר, כתוב שנשבעים לקיים מצוות. יש איזה דבר שהוא לא יכול, אם הוא לא ישבע, עוד פעם יחזור לעשות עבירה. אז הוא נשבע שהוא יותר לא יעשן. זהו. הוא נשבע שיותר הוא לא יפגע באיש. עכשיו שהוא נשבע, אז הוא בפחד. הבן אדם פחדים מהשבועה. אבל זה טוב. השבועה זה כמו השוטר. שופטים ושוטרים. תיתן לך בכל שעריך, יש לנו, אומר האריזה, יש לנו שערים, שתי עיניים, שתי נחיריים, פה ושתי אוזניים, שבעה שערים. אז תיתן אותם בכל שעריך. תשים לב, שמעת לשון הרע, תתקן את האוזניים. דיברת לשון הרע, תתקן את הפה. השתקלת בעריות, תתקן את העיניים. וכן הלאה. ככה האדם בצורה כזאת יוכל לחזור בתשובה. כתוב על פי שניים עדים, לא לפני כן, כתוב שהוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אל שעריך, את האיש או את האישה שכתב באבנים במתו. לא מובן, יש פה כפילות לשון. למה? הוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא. אמרת איש ההוא ואישה היא, נכון? שקראת איש ואישה, מה זה אחר כך? אל שעריך, את האיש או את האישה, באותו פסוק. שקראת באבנים במתו, כבר אמרת לי, איש ואישה. כותב בספר פנים יפות, על פי דברי חז"ל, שאמרו, הגמרא אומרת, אין דנים שני בני אדם ביום אחד. כן, נגיד שני בני אדם חיילו שבת, יש עדים, ואם חד ושלום, ימצא כמו שהעדים אומרים, יוציא אותם למיטה. אז לא דנים שני בני אדם ביום אחד, ולא עונשים שני בני אדם ביום אחד. שאין עושים מצוות חבילות חבילות. זה מצווה, וערת הרע מקרבך. אדם מחלל שבת בפרסיה, ומעירים לו, הוא אומר, לא, אני יודע ששבת היום. ובכל זאת, תראה, אם אתה תחלל שבת, חייב שקילה. אני יודע, והוא נשאר במרדו, זה חצוף גדול, זה ואתה רם מקפך, עושים מצווה שסוקלים אותו. אבל לא דנים שני בני אדם ביום אחד, ולא מוציאים להורג שבני אדם ביום אחד. עכשיו זה מובן, למה לא עושים מצוות חבילות חבילות. אז עכשיו, והוצאת את האישה או את האישה אל שעריך, זה מה? זה הדין. לשעריך, לבית דין, והבית דין דנים אותו. אחרי שדנים אותו, עוד פעם, את האיש או את האישה הושכלתם. גם פה, תיזהר שיהיה איש קודם, אחר כך אישה או אישה, אחר כך איש. זה לא משנה. דיינו, לא דנים שני בני אדם ביום אחד, ולא שוקלים שני בני אדם ביום אחד. עוד כתוב, על פי שניים עדים, או שלושה עדים, יומת המת. לא יומת על פי עד אחד. כותב רבי אברהם מקליב, דבר נפלא. שאלו את החוכמה. חודש אלול, אדם חטא, מה הדין שלו? מה עונשו? יכול לחזור בתשובה? אומר, לא יעזור. חטאים תרדף רעה. זה איסורים. אדם שעשה חטא, יהיה לו איסורים. אנחנו כל לילה בקריאת שמע שעל המיטה, כן? שמעלתה גדולה מאוד מאוד מאוד, יותר מתיקון שובבים. יותר מתיקון שובבים מעלתה. למה? בתיקון שובבים אנחנו הורגים את אנחנו הורגים את המזיקים. אבל מה שאין כן, בקריאת שמע שעל המיטה שומעים כל לילה, הורגים את המזיקים, מוציאים אותם מהטומאה, מכניסים אותם לקדושה. איזה מעלה. איך? בן אדם יקרא שמע ישראל עד השם אלוקיכם אמת, מתוך הסידור, מילה במילה, ויכוון פשט המילים, זה הכל. זה מה שדורשים ממך. זה חרב פיות בידם. מי שקורא קריאת שמע כאילו אוחז חרב והורג את המזיקים. אז אם כן, שאלו את החוכמה, החוכמה אמרה, אין, הנפש החוטאת, את חטאים תרדף רעה. שאלו את הנבואה, אדם שחטא מה יעשה? אמר, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו את התורה, מה יעשה בן אדם שחטא? אמר, יביא קורבן, התורה אמרה, יביא קורבן. שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה יעשה אדם שחטא? אמר, יחזור בתשובה. זאת אומרת, לא צריכים להרוג בהמה, לשחוט אותה, ולא צריכים להרוג בן אדם. כן? אז כתוב, אדם ובהמה, תושיע השם. ככה אמר רבי זרעתיה. אדם ובהמה תושיע השם. אתה, ריבונו של עולם, במה שאמרת, שרק יחזור בתשובה, הושעת גם אדם וגם את הבהמה. עכשיו אומר הפסוק, על פי שניים עדים, או שלושה עדים, יומת המת. נגיד אדם עבר עבירה שחייב למות בה. אז על פי שניים עדים, מי אלה שניים עדים? החוכמה והנבואה. או שלושה, זה גם התורה, יומת המת. או האדם או הבהמה, צריכים להרוג. אבל לא יומת על פי עד אחד. על פי הקדוש ברוך הוא, לא יומת. אלא נעשה תשובה והתכפר לו. עוד אומר, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. אתה רואה, חד ושלום, יש דם, יש דברים נפלאים שקורים בעולם, פתאום זה ככה, זה ככה. מה קורה פה? בדברי לבוד בשעריך, שרבים, שני בני אדם רבים ביניהם, אין ביניהם שלום, זה יכול לגרום לדברים האלה, חד ושלום. אבל ברוך השם, אנחנו ראינו בחוש, שימו לב, כמה איומים בין הזמנים, כשהתורה הייתה חלשה, ולא כולם למדו תורה, כן? אז היה איומים מהצפון, מהדרום, היינו במתח גדול מאוד, רק התחילו ללמוד תורה, הסתבך שמו, הכל הסתדר. צריך להתעורר בזה, לשים לב, זה לא סתם. אדם קורא עיתון, רואה חדשות, לפחות שילמד מזה מושג. הנה, תראה, מה קרה בעולם? מה קרה? מה שקרה, נהיה יותר תורה. כשיש יותר תורה, הם מפחדים ולא יודעים ממה הם מפחדים. כמו בן אדם, הוא ככה מפחד, הוא לא יודע מה מפחד. מי שקוסס את הציפורניים, כן, ולא נוטל ידיים, מפחד ולא יודע ממה הוא מפחד. אז אם כן, גם פה, הם מפחדים, הם רועדים, ולא יודעים ממה. אבל על ידי שחזרנו לספסל הלימודים וחזרנו ללמוד תורה, אז ברוך השם שומעים רק בשורות טובות, ונשמע, נמשיך לשמוע בשורות טובות ונחמוד בעזרת השם בביאת גואל צדק, נזכה לחזור בתשובה שלמה לפניו יתברך, אמן ואמן. כבוד רבי שמואל.
חברים, הרב אפרים שהרבן השליטה, בזכות הרב שכנזי שליטה שיחיה, אמן, והרב שהגיע, מי שיכול לתרום, הרב פותח ישיבה בגילו, כולל את כולל של אברכים, ובית כנסת, יהיה לו זכות גדולה, הרב אפרים מחזק את כל עם ישראל, תעזרו לו, תכירו לו טובה, הוא פותח בית כנסת ו... ישיבה וכולל בשכונת גילו בירושלים. מי שיכול, אני פה.
ברשות הקהל הקדוש, הערב בעזרת השם מדבר כמה דברים בענייני מעלת הצדקה. ראינו בפרשת השבוע, התורה הקדושה כותבת, נתון תיתן לו ולא יראה לבברך ותתך לו. כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. התורה פה מעריכה ונותנת ברכות למי שמקיים את מצוות הצדקה. מצוות הצדקה זה אחת המצוות החשובות ביותר שיש לנו בתורה הקדושה. עד כדי כך שהרמב״ם כותב בהלכות מתנות עניים, כותב הרמב״ם שמצוות הצדקה זה מצוות עשה שהיא יותר מכל המצוות עשה כולה. דהיינו, הרמב״ם פה אומר משפט מבהיל, יש לנו הרבה מצוות עשה, התורה מלאה במצוות, וכל זאת אומר הרמב״ם מצוות הצדקה יותר חשובה מכל המצוות עשה. לנו אין אומץ להגיד את זה, אבל הרמב״ם ידע מה שהוא כותב. ודאי, הרמב״ם כותב שהמצוות הצדקה היא מצווה יותר חשובה מכל המצוות כולם, עד כדי כך. באמת, איך זה באמת ככה שכל המצוות לעומת מצוות הצדקה הן לא כל כך חשובות כמו הצדקה? למה באמת, כן, המצוות, למה באמת מצוות הצדקה היא כל כך חשובה? אז באמת הגמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת כל המעלים עיניו מן הצדקה נקרא בליעל וכאילו עובד עבודת כוכבים. דהיינו, מי שבא עני לפניו ואתה יודע שהוא עני וזקוק ויש לך יכולת לתת לו, ובכל זאת אתה בא סוגר את היד ולא נותן לו, אומרת הגמרא אדם כזה נקרא עובד עבודת כוכבים. עד כדי כך, איזה ביטוי, עבודה זרה, העוון הכי חמור ביהדות, יהרג ואל יעבור, עבודת אלילים, אומרת הגמרא. כן, למה זה כל כך חמור באמת? למה זה כאילו עובד עבודה זרה? אז באמת מרן אחידה, רבנו אחידה, ביאר את הדברים. הוא אומר, הרי אנחנו רואים שבפסוקים כל כך הרבה התורה משבחת את העניין הזה של מצוות הצדקה. אתה רואה שכתוב צדקה תציל ממוות ונתון תיתן לו, התורה מעריכה בעניין הזה כמה יש שכר למי שנותן צדקה. אז אומר אחידה הקדוש, מי שבא לידו מצוות הצדקה והוא לא נותן צדקה, זה מראה שהוא לא מאמין בתורה. למה? יש לך את כל ההבטחות הטובות, עשר בשביל שתתעשר, וצדקה תציל ממוות וכו' וכו', במדרשים מלא בשבח הצדקה, ובכל זאת בן אדם מגיע ולא נותן צדקה, זה מראה שהוא כופר, מראה שהוא לא מאמין בדברי רבותינו. לכן אומר החידה, זה הכוונה בגמרא שהגמרא אמרה כאילו עובד עבודה זרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל יום יתברו. עוד רעיון הסבירו בזה, אדם שלא נותן צדקה הוא מראה שהוא מאמין בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא מרגיש, למה שאני אתן צדקה? אני הלכתי, עבדתי בעשר אצבעותיי, בשתי הידיים שלי עבדתי כל החודש, קיבלתי תלוש משכורת מכובד, ואני רוצה ליהנות ממעשה ידיי, למה שאני אתן צדקה? כן? זה מה שעובר בראש של הבן אדם שקומץ את ידו ומקפץ את ידו וסוגר את ידו מלתת צדקה. מה הראש שלו? אני עבדתי כל החודש בשביל הכסף הזה, למה שאני אתן צדקה? מה זה, אוכלי חינם? כמו שאומרים היום לצערנו ברחוב, אומרים על הבחורי ישיבות אוכלי חינם, זה שקר, טעות מיסודה. אז על כל פנים, אדם מרוויח את הכסף שלו, את המשכורת שלו, הוא אומר למה שאני אתן צדקה? אני עבדתי קשה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז זה מראה, אם בן אדם לא נותן צדקה, מה זה מראה? שהוא מאמין, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה כפירה. אנחנו מאמינים בני מאמינים שהפרנסה מאיתו יתברך, הקדוש ברוך הוא זה שנותן את הפרנסה. לכן זה הכוונת הגמרא לומר, כל מי שמקפץ מעלים אינו מן הצדקה, אדם כזה נקרא בליעל וכאילו עובד עבודת כוכבים. עבודת כוכבים, מה זה בליעל? זאת אומרת בלי עול, דהיינו בלי עול, בלי עול של הקדוש ברוך הוא. אתה מאמין בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אין לך כפירה גדולה מזו. לכן זו כוונת הגמרא של מי שמעלים אליו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים. על כל פנים, זה מצוות הצדקה, מצווה חשובה עד למאוד. זה מה שהתורה מלמד אותנו בפרשת השבוע, כי פתוח תפתח את ידך לאחיך, לאחיך. זה מצוות הצדקה, מעלה גדולה מאוד. יש אחד באמריקה, יהודי נכבד, חרד לדבר השם, הוא עשיר גדול, הוא חובב שעונים. כל פעם שיש שעון ככה, אוהב להתעסק, לקנות שעונים, יש לו אוסף שעונים בבית. אוהב, זה רק תחביב שלו, שעונים. כל פעם שיש משהו ככה, איזה מותג חדש של שעונים, הוא קונה. היה לו פעם איזה חלום לקנות שעון, אבל לא סתם. הוא קונה תמיד ב-$5,000, $10,000. יום אחד הוא ראה איזה קטלוג, הציעו לו שם ממדינה אחרת, הוא נמצא באמריקה, הציעו לו לקנות שעון ב-$50,000. משהו שמעולם, עין לא ראתה, ממש. דבר לא, 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 שלא רואים כל יום. הוא אמר, באמת היה לו כבר כמה שנים, היה לו את השאיפה לקנות איזה שעון, להשקיע בו הרבה הרבה כסף. הוא ראה את הקטלוג הזה, מאוד מצא חן בעיניו השעון הזה, אומר אני עכשיו הולך לעשות עסקת חיי, אני רוצה לקנות את השעון הזה, אוהב להסתכל עליו, אני אקנה את השעון, ישים את זה מולי, ישים את זה ביד, 50,000 דולר, נתאר לעצמנו איזה שעון זה, כולו משובץ, באבנים טובות, מרגליות. אמר, אני רוצה לקנות את השעון הזה. התכתב איתם, שילם בכרטיס אשראי, 50,000 דולר, אמרו לו, עוד שבועיים, מגיע אליך השעון המיוחל. כל כך הרבה הוא חיכה לזה. יום למחרת, למחרת שהוא עשה את העסקה הזאת, אצלו דופק בבית איזה בן אדם, אומר לו, תשמע, אני צריך הכנסת קלה, מכניס את הבת שלי לחופה, חסר לי 50,000 דולר. אם תוכל לעזור לי, שמעתי שיש לך יכולת. אמר לו, לא, אני לא יודע, אני ככה הסתפק. אמר לו, טוב, תבוא אליי יותר מאוחר, אני אחזר לך תשובה. ואז הבן אדם הזה יצא מהבית, אותו הרב אלפרין התחיל, אומר, מה אני עושה עכשיו? מצד אחד היצר הטוב בא אליו, אמר לו, תשמע, יש פה הכנסת קלה, 50,000 דולר. היצר אומר לו, תשמע, מצד שני, אתה שנים שואף לשעון הזה, כל כך חיכית כבר להשקיע פעם אחת בשעון, באמת יוקרתי, 50,000 דולר. היה לו התמודדות, האם לשמוע על היצר הרע ולקנות את השעון ולהשיב את פניו ריקם, או שהוא מבטל עכשיו את העסקה, יצר הטוב אומר לו, תבטל את העסקה, קח את ה-50,000 דולר הללו להכנסת קלה ותוותר על השעון. מה יצא לך מהשעון? בכי את השעון תיקח לעולם הבא? מה, תיקח את זה לקבר? לא. בכל זאת הוא ייקח המסכן, התלפת לפה לפה, בסוף החליט, היצר הטוב יתגבר עליו. החליט, תלפן לאותו בן אדם, אומר לו, תשמע, בוא תיקח את הכסף, אני נותן לך את הכסף, 50,000 דולר, והוא בלב שלו אומר לו, אני מבטל את העסקה של השעון. באמת זה עלה לו בדמים מרובים. למה? חוץ מצוות הצדקה, שהיה לו גם זה ביטול עסקה, זה הדבר שעולה כמה מאות דולרים, כגודל העסקה, כגודל העסקה, כמה שהעסקה יותר גדולה, הכנס של ביטול עסקה הוא יותר גדול. עלה לו כמה מאות דולרים לבטל את העסקה הזאת. תלפן לחברה הזאת, אמר, אני מבטל. אתמול הזמנתי שהשעון היוקרתי ב-50,000 דולר, אני מבטל את זה, וגם חייבו אותו כמה מאות דולרים לשלם על הביטול עסקה. אבל הוא שמח, היה לו סיפוק. הוא קרא לאותו בן אדם, אומר לו, קח 50,000 דולר, לך תחתן את הבת שלך לחיים טובים ולשלום. זה עשה לו טוב על הלב. עכשיו, מי שזוכר, בשנת תשע"ז היה שריפה גדולה. הבן אדם הזה, יש לו טירה גדולה במושב בית מאיר, בכניסה לירושלים. טירה ממש, שווה כמה מיליונים. הוא נמצא שם בימות הקיץ. כל השנה הוא בחוץ לארץ, באמריקה. בימות הקיץ הוא בא איזה חודשיים, יושב פה בארץ ישראל, מגיע שם למושב בית מאיר, יש לו טירה ענקית שם. הוא מספר, הייתה השריפה הגדולה, מי שזוכר, בתחילת השנה. הוא אומר, באה השריפה, חילתה הרבה בתים שם. איפה השריפה נעצרה? בדיוק שם, בפתח של הטירה שלו. טירה ששווה כמה מיליונים. הוא אומר, זה מה שראינו שמצוות הצדקה, הוא ראה את זה בחוש, כמה מצוות הצדקה הצילה אותו, הצילה לו את הבית. ה-50,000 דולר שהוא נתן, זה כסף קטן, לעומת חס ושלום, עם הטירה שלו, שווה כמה מיליונים אם הייתה נשרפת. דהיינו, ללמד אותנו מה זה העניין הזה של מצוות הצדקה. אז מה שאנחנו רואים פרשת השבוע, נתון תיתן לו ולא יראה לבבך. הוא ברוך השם לא יראה לבבו. נתן את ה-50,000 דולר ככה בשמחה, קדוש ברוך הוא בא נתן לו את הבית, האש נעצרה בדיוק בכניסה לבית שלו. לא, לא, אפילו יצא ככה בלי שום, אפילו לא נחרח הקיר החיצוני. ממש השריפה עצרה שם. ללמד אותנו מה זה העניין הזה של מצוות הצדקה. כמו שאמרנו, וצדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות. היה אחד, התחייב, הוא חיתן את הבת שלו, הוא בא לשמחת האירוסים, אמרו לו, כמה אתה מתחייב לבת שלך? רצה בחור טוב, עילוי גדול, והדרישות שלו היו בהתאם. הוא היה בחור מצוין. אמר, אני רוצה 100,000 דולר. האבא הזה היה אני מרוד, לא היה לו הרבה כסף. בכל זאת, הוא אמר, אני רוצה את החתן הזה, בא לשמחת התנאים, עבורת, הוא בא, אמרו לו, נו, כמה אתה מתחייב? אנחנו דורשים 100,000 דולר. אמר, אין בעיה. אני מתחייב 100,000 דולר. למה? הוא אמר בראש שלו, יש לי חברים, יש לי ידידים, יש לי גמחים, אני ארגן 100,000 דולר, זה לא בשמיים. אין שום בעיה. הוא חשב שזה יהיה לו קל. הוא בא ככה, אמר, אין בעיה. אני מתחייב 100,000 דולר לשידוך הזה. טוב, למחרת הוא מתחיל את העבודה. צריך להשיג 100,000 דולר עד החתונה. עוד 3 חודשים חתונה, צריך להשיג 100,000 דולר. הוא מתחיל ללכת לחברים שלו. זה נותן לו 100 דולר, זה נותן לו 50 דולר, זה בקושי 26 דולר, הולך לגמחים, הגמח הכי גדול שנתן לו 10,000 שקל. הוא ראה, זה לא מתחיל להתקרב, אפילו לרבע מהסכום, הוא התחייב 100,000 דולר, מה הוא עושה? הלך עוד פה, שם, מקסימום הגיע ל-10,000 דולר. יש לו עוד 90,000 דולר על הראש, להביא תוך 3 חודשים, מה הוא עושה? הוא אומר, בצר לו, הלוך ילך ובחור, הלך לאדמור שלו. הלך לאדמור, בכה לפניו, אמר לו, כבוד הרב, כך וכך העניין, אני התחייבתי 100,000 דולר, חשבתי זה יהיה פשוט, יש חברים, יש גמחים, ראיתי זה לא כל כך פשוט. בקושי השגתי 10% מהסכום, אין לי. מה הרב אומר? אומר לו, הרב, אני רוצה, תיסע לחוץ לארץ, תנסה שם את המזל שלך, אולי שם תאסוף כסף, תגיד להם הכנסת קהלה וכו', שאתה רוצה לחתן את הבת וחסר לך 100,000 דולר, תספר את הסיפור הזה שם, בחוץ לארץ. תנסה שם. אומר לו, כבוד הרב, אני מעולם לא דרכתי על מטוס, מעולם לא יצאתי מארץ ישראל, קשה לי. אומר לו, הרב, אתה מאמין בי? אומר לו, כן, זה ודאי, אני מאמין. אומר לו, טוב, אם ככה אני אברך אותך, תיסע לחוץ לארץ, אני אברך אותך שמשם תבוא הישועה. אתה תראה שם הצלחה גדולה. או, אז זה נרגע. אמר, אם הרב אומר לי ככה, מצוין. הוא לא שואל שאלות, חסיד אמיתי ששומע על הרב שלו. הוא נסע לחוץ לארץ, קנה כרטיס, אמר, אני עכשיו שבועיים עושה פה סיבוב, הולך לחוץ לארץ, מנסה להרגין את הכסף. הגיע לחוץ לארץ, זה היה בדיוק בככה שעות הערב המאוחרות, 10-11 בלילה, הוא נזכר שהוא לא התפעל ערבית. אמר, איפה יש פה שטיבלך? אמרו לו, יש פה איזה שטיבלך של חסידים, לך לשם התפעל תפילת ערבית. טוב, דבר ראשון הוא הולך להתפעל ערבית. התפעל ערבית, אחרי ערבית, הוא ראה שם ספרייה, הרבה ספרים, אומר, כל היום לא פתחתי ספר. הייתי במטוס 12 שעות, נלמד קצת משהו, נפתח איזה ספר, שלא יעבור יום בלי תורה, חלילה וחס. פתח איזה ספר שם, הוא רואה שם איזה יהודי אמריקאי. הוא אמר, אולי ניגש אליו. פתאום הגיע לשם איזה מישהו, ככה ב-11 בלילה. הוא אומר, ניגש אליו, נעשה ספתח, אולי ננסה לבקש ממנו משהו. אמר לו, שלום עליכם, אני מארץ ישראל. הוא אומר לו, שלום וברכה, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לו, תשמע, כך וכך העניין, אני התחייבתי 100,000 דולר לשידוך של הבת שלי, וחשבתי שזה יהיה קל להשיג את זה, אני רואה שקשה מאוד, אז באתי לפה לאמריקה לאסוף, אני אהיה פה עכשיו 3 שבועות, ואני מנסה. אומר לו, כן? אומר לו, אולי תוכל לעזור לי? אומר לו, כן, אני אשתדל לעזור לך, למה לא? תבוא אליי מחר, בוא, תיקח את, תיקח דף, תרשום את הכתובת שלי, תבוא אליי מחר בשעה 14:00, נראה, אולי ננסה לעזור לך במשהו. הוא שמח, לקח את הכתובת שלו, רשם, שם את זה סטופ בכיס, אומר, מחר בשעה 14:00 אני אלך אליו. זה כבר פתיחה טובה, מצוין. הוא חיכה מחר בשעה 14:00, באמת, הוא התייצב אצלו ב14:00. אומר לו, בוא, כנס, הושיב אותו בסלון, אותו יהודי אמריקאי, הושיב את הישראלי הזה, אומר לו, בוא, שב, מה אתה אומר? אתה צריך 100,000 דולר, נכון? לבת שלך? בוא נראה מה נוכל לעזור לך. הולך, פותח את המגירה, מביא לו 100,000 דולר ירוק, מזומנים. הוא כמעט התעלף, מרוב שמחה. אמר לו, מה? 100,000 דולר? ככה מזומנים? אומר לו, כן. מצוין, לך, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, תאחל לזוג בשמי שיקימו בית נאמן בישראל, הכל טוב ויפה, מצוין. הוא לא ידע, איבד את השתונות, הודה לו, נשק לו את הידיים, את הרגליים, מי חלם כזה דבר, שקיבל 100,000 דולר? אמר, מי יודע איזה גביר, עשיר זה, מיליונר, ככה הביא לי 100,000 דולר, תוך יום אחד. הוא ביטל את השהייה שלו, אמר, מה אני אעשה שם? ארץ העמים. מה יש לי לעשות שם? תוך 2-3 כבר הגיע כרטיס בחזרה לארץ, אין לו מה לעשות שם. זהו, קיבל את מלוא הסכום, קיבל את ה-100,000 דולר במקום. חזר לארץ ישראל, ברוך השם, חגג את החתונה ברוב שמחה וצהלה. מצוין, ברוך השם, שמח מאוד. אחרי שנה, היה צריך להרס את הבת שלו השנייה. הבת שלו השנייה, גם כן, הגיע לשמחת האירוסין, גם כן אמרו לו שם, תשמע, החתן פה חשוב מאוד, הוא דורש 100,000 דולר. הוא בראש שלו אומר, כן, ככה בביטחון. הפעם הוא בא בביטחון, אומר, כן, אני מתחייב 100,000 דולר, בלי שום בעיה. למה? הוא אומר בראש שלו, אני עכשיו, עוד שבוע, שבועיים, אני אסע לעשיר הזה, ייתן לי 100,000 דולר, כמו פעם שעברה. היה סמוך ובטוח על העשיר ההוא שנתנו לפני שנה גם את הכסף. אז מצוין, הוא בא לשמחת התנאים, ככה בראש מורם, אני מתחייב 100,000 דולר. מצוין, טוב מאוד. מיד ככה, אחרי שבוע, לקח מטוס, הלך לאותו עשיר, לאותו ההוא מאמריקה, ליהודי הזה, ידע את הכתובת שלו. כתובת כזאת, לא שוכחים מהר. היה לו מונח בפנקס, הוא שמר את הכתובת הזאת מכל משמר, ידע בדיוק להגיע אליו, אומר לו, דפק אצלו בדלת, אומר לו, אתה זוכר אותי? אמר לו, ודאי, אני זוכר אותך, אני לא יכול לשכוח אותך. אני נתתי לך לפני שנה 100,000 דולר. אמר לו, כן, נו, מה שלום הזוג? אמר לו, ברוך השם, הקימו בית נאמן בישראל, הם כל הזמן מברכים אותך. אמר לו, טוב, אני שמח מאוד, נו, מה באת עכשיו? ואז הוא משפיל את המבט שלו, אומר, תשמע, עכשיו, עוד פעם, ברוך השם, הרסתי את הבת, ועוד פעם התחייבתי 100,000 דולר, אם תוכל לעזור לי. אמר לו, כן, אני מוכן לעזור לך. פותח את המגירה, אותה מגירה שהוא הוציא משם לפני שנה 100,000 דולר, פותח את המגירה, מוציא פנקס צ'קים. כותב בצ'ק 18 דולר. הוא מסכן, קיבל חום, 18 דולר בלבד. מה קרה? הוא אומר לו, אני רואה שאתה מתפלא, אני אספר לך. בעל הבית אומר לו, אני רואה, אני אספר לך בדיוק מה היה פה. תשמע טוב מה אני אומר לך. הוא אומר, אני לא עשיר ולא בן עשיר. אני אדם מבוסס, עובד קשה לפרנסתי, מתפרנס יפה, אבל אני רחוק מלהיות עשיר. יש לי פרנסה בכבוד, אני לא מיליונר ולא בן של מיליונר. אבל תשמע מה היה. לפני שנה שבאת לפה, אתה יודע מה היה? הוא אומר, לפני שנה הבן שלו היה בסכנת חיים מיידית. הרופאים, היה לו איזו מחלה ממארת ברמינן, הרופאים אמרו לו שתוך כמה שבועות הילד הזה הולך לבית עולמו. הבן שלו אותו יהודי מאמריקה. הבן הזה, הרופאים אמרו, תספרו כבר את הימים. הוא אומר, לא עזר שום רפואות, שום, הלכנו לרפואים הכי טובים בעולם, לא עזר כלום. כולם מיואשים, פה אחד אמרו, אין לו תקנה. הוא אומר, באתי לבית, אחרי שהרופא הגדול אמר שאין סיכוי לילד, באתי לבית, בכיתי, בכיתי, בכיתי. אחרי זה התבוננתי, אמרתי לעצמי, אני ברוך השם אדם מאמין. התורה הקדושה כותבת, וצדקה תציל ממוות. אמרתי לעצמי, אני עכשיו מקבל על עצמי, היהודי הראשון שיפנה אליי מצוות הצדקה, אני אתן לו כמה שהוא יבקש. אתה זוכר באותו לילה שבאתי, פגשתי אותך בשטיבלך לפני שנה? בדיוק באתי מהבית אחרי ההחלטה הזאת, אמרתי, מי שעכשיו בשטיבלך יבקש ממני איזה סכום שיהיה, אני מתאמץ ונותן לו. אתה באת, אמרת לי שלום, צריך 100,000 דולר. אומר, אתה יודע מה היה באותו לילה? חזרתי לבית, הרמתי טלפונים לכל החברים שלי, שברתי תוכניות חיסכון, הלוויתי הלוואות, לוויתי מהחברים שלי, עד שהגעתי ל-100,000 דולר. זה לא היה פשוט בכלל, לכן אמרתי לך לבוא בשתיים בצהריים, לא בתשע בבוקר. הלכתי לבנק, שברתי תוכניות חיסכון של שנים בשביל לארגן לך, רציתי שתהיה ככה מזומן, שתשמח 100,000 דולר, בוא ביום. לכן באת אליי, נתתי לך 100,000 דולר. אומר, תדע לך, הבן הזה היום בריא אולם, ברוך השם, הצדקה הזאת הצילה אותו, הצדקה שנתתי לך בזמנו, הנה. הוא קרא לבן שלו, בוא, שמעון, קורא לו מהחדר השני, בוא, רואה ילד, הכל בסדר גמור, בריא, טוב, הכל מצוין. הנה, הילד הזה אומר, זה בזכות מצוות הצדקה. אתה רואה אותו חי, בריא, נושם, הכל בסדר. המחלה נעלמה כלא הייתה. זה בזכות המצוות הצדקה שנתתי לך לפני שנה. אומר, אני, בדרך כלל שבאים חתנים, באים הכנסת קלה, אני נותן 18 דולר. אז הנה, אתה באת עכשיו, קח את ה-18 דולר, לך, אכול בשמחה לחמך, לך לבית, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. דהיינו, פתר אותו עם ה-18 דולר בלבד. על כל פנים, מה אנחנו רואים? מצוות הצדקה. מה זה הכוח של הצדקה? הצדקה תציל ממוות. הבן אדם היה כבר במוות בטוח, אבל בכל זאת, מצוות הצדקה הצילה אותו. אנחנו רואים גם עוד עניין. בפעם הראשונה, אנחנו רואים מה זה אמונת חכמים. פעם הראשונה, הוא נסע לאמריקה, על מי הוא שמח? על האדמור שלו. הרב שלו אמר, אני מברך אותך, ברכה בהצלחה. הוא שמח על צדיקים, אז הוא זכה לישועה. פעם השנייה, הוא בא ככה בראש מורם, בשמחת התנאים, אמר 100,000 דולר, ומה בראש שלו היה? הדוד מאמריקה, היהודי הזה מאמריקה. אתה סומך על דודים מאמריקה, זה, סומך על בשר ודם, אל תפתחו מבדימים. קדוש ברוך הוא הראה לו, אם אתה סומך על הרב בעיניים עצומות, הצלחת. כשאתה סומך על בשר ודם, זה לא שווה כלום. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. לכן, על כל פנים אנחנו רואים מה זה העניין הזה, הוא צדקת תציל ממוות. היה אחד יהודי תמים, מסכן, יעני מרוד. הוא היה צריך דחוף 1,000 דולר. הוא כתב, אמר, אני למה נפנה? אף אחד לא הסתכל עליו, לא כלום. אמר, אני מכיר את בורא עולם. כתב מכתב. לכבוד ריבונו של עולם, אני זקוק ל-1,000 דולר, נא לשלוח לי לפי הכתובת, אני גר ברחוב פלוני, קוראים לי פלוני, תשלח לי בבקשה ריבונו של עולם 1,000 דולר. כך היהודי הזה כתב, שם את זה בתוך מעטפה, את המכתב הזה, וכתב במעטפה לכבוד ריבונו של עולם. טוב, שם את זה, שלשל את זה בתיבת מכתבים. בא הדבר של הדואר, זה שעובד בדואר, הוא רואה מכתב משונה, לכבוד ריבון העולמים, אומר, אני 20 שנה עובד בדואר, אף פעם לא ראיתי דבר כזה, לכבוד ריבונו של עולם, מכתב. אמר, מעין, מה זה? לפי החוק, אסור לפתוח מכתבים. עובד נאמן, מעולם הוא לא פתח מכתב של מישהו אחר, אבל מה, פה, אני חייב לפתוח את המכתב, מי יודע לאיפה זה יתגלגל? מה היהודי הזה רוצה? אולי יש פה איזה יהודי מצא בצרה, פונה לבורא עולם. הוא פתח את המכתב, רואה, לכבוד ריבונו של עולם, נא לשלוח לי בתקיפות 1,000 דולר. נתן, הנה הכתובת. היהודי הזה היה רחמן, זה הדבר שעובד בדואר, היהודי רגיש, רחמן. אמר, אני רוצה לעזור ליהודי הזה, אבל אין לי 1,000 דולר, יש לי 500 דולר, שלח לו. אמר, כשלח לו מעטפה, הנה, הבקשה שלך מריבונו של עולם, אני עכשיו שולח לך 500 דולר. הוא קיבל את זה אני, ראה 500 דולר, שמח מאוד, איזה יופי, 500 דולר קיבל מריבונו של עולם. אחרי חודש, עוד פעם היה צריך. היה צריך $1,000, גם כן, שלח עוד פעם מכתב. לכבוד ריבון העולמים, נא לשלוח לי $1,000, אבל לא דרך הדואר. הדואר גנבים, פעם שעברה גנבו לי $500. זה התמימות של אותו יהודי. על כל פנים, ככה הקדוש ברוך הוא גלגל, הנה, שלח לו את השליח הזה, התנהג בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, זה מה שאמרנו, הוא צדקה, תציל ממוות. הכוח של הצדקה הוא כוח גדול. האריז"ל כותב על הפסוק, צדקתו עומדת לעד, אומר רבנו האריז"ל, עליו השלום, כל מצווה שאדם עושה, היא נחקקת לו על המצח. האריז"ל ידע מה שהוא אומר. הוא היה רואה על אנשים, מצוות, עבירות, לפי המצח. היה רואה על המצח של בן אדם, בדיוק מה הוא עשה. אז הוא אומר, במצווה, כל המצוות שאדם עושה, אדם עושה מצווה, לוקח לולב, כן? אז כתוב לו בשמיים שהוא נטל לולב, עשה ארבעת המינים. תקע בשופר, כתוב לו על המצח שהבן אדם הזה תקע בשופר. אחר כך הוא עושה עוד מצווה, הוא אומר האריז"ל, המצווה הראשונה נעלמת, מה זאת אומרת נעלמת? היא נבלעת בתוך המצח, כבר לא רואים את המצווה, רואים את המצווה הבאה. זאת אומרת, זה מתחלף. בן אדם תקע בשופר, כתוב לו על המצח שופר. אחר כך הוא בא, מברך בורא פרי האדמה, כתוב לו שמה, הבן אדם בירך ברכה. איפה השופר? השופר כבר נבלע בפנים. אבל אומר, במצוות הצדקה, גם אם עשית אחר כך מצווה אחרת, לעולם זה כתוב לך על המצח. מצווה צדקה אף פעם לא נעלמת. זה הכוח של הצדקה. לפי זה הוא מסביר את הפסוק, וצדקתו עומדת לעד. דהיינו, מצוות הצדקה, צדקתו עומדת לעד. זה כתוב לך על המצח לעולם ועד. גם אם תעשה עוד 100 מצוות, תמיד מצוות הצדקה תישאר לך על המצח. ככה אומר רבנו האריז"ל. זה מה שאנחנו אומרים. מה זה מצוות הצדקה, כמה היא גדולה ונשגבה. עד כדי כך, צדקתו עומדת לעד. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, כל הרגיל בצדקה זוכה לבנים, בעלי חוכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה. ככה אומרת הגמרא. בעלי חוכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. אומר הבן ישחי במקום בספרו בן יהודע, מה מידה כנגד מידה? בדרך כלל אנחנו יודעים, מידה כנגד מידה. למה דווקא זוכה שהבנים שלו יהיו בעלי חוכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה? אומר הבן ישחי, זה מידה כנגד מידה. למה? בן אדם שנותן צדקה לעני, אני עכשיו רעב ללחם. העני מסכן, רוצה לחם. הוא בא, מחיה את העני, נותן לו כסף, נותן לו אוכל, הוא מחיה את העני. לכן זוכה לבנים בעלי חוכמה. למה? כתוב, החוכמה תחיה בעליה. החוכמה זה חיים. אתה נתת לעני חיים, אתה תזכה לבנים, החוכמה תחיה בעליה. בנים שהם בעלי חוכמה, החוכמה תחיה בעליה. עכשיו אותו דבר גם הוא מסביר, כיוון שהוא חיסר את ממונו גם, מה הוא עשה? הוא חיסר כביכול עם ממונו. אדם שנותן צדקה, נתן את המאה שקל, חסר לך עכשיו בכיס את המאה שקלים שנתת. הוא חיסר עם ממונו, וזוכה לבנים בעלי עושר. כן? מידה כנגד מידה. הוא חיסר, הבנים שלו היו עשירים. והדבר השלישי, מה אמרנו? זוכה לבנים בעלי אגדה. למה בעלי אגדה? הוא הציל את העני מביזיון. מסכן, מקום שאני עכשיו אלך יום שלם, מסכן, יקבס נדבות, אתה בא, נתת לו עכשיו 1,000 שקל. אז הוא חוזר לבית מבסוט, הוא לא מתבזה. הוא לא מתבזה, כנגד זה הבן אדם שנותן את הצדקה הזאת, זוכה לבנים בעלי אגדה. אומר בן ישחי, אלה שבעלי אגדה, הציבור מכבד אותם, אוהב אותם, רוצה לשמוע את הדרשות שלהם, בעלי אגדה. לכן אומר בן ישחי, זה המידה כנגד מידה. לכן לא סתם הגמרא אומרת שמי שנותן את הצדקה, זוכה לבנים בעלי חוכמה, בעלי אגדה ובעלי עושר. זה הכוח הזה של מצוות הצדקה. אז כמו שאמרנו, מצוות הצדקה גדולה ונשגבה. חסד, מה זה צדקה? אדם שהוא בעל חסד נותן צדקה. היה אחד גבאי של בית הכנסת בארצות הברית, הוא היה לו בית הכנסת עתיק, ושם ברוך השם קהילה עשירה, לא היה חסר להם כסף. הוא עשה מגבית, הוא אמר, הגיע הזמן לשפץ את בית הכנסת. שיפץ את בית הכנסת ברוב פאר והדר, השקיע שם באמת מיליונים כפשוטו, ממש החליף את כל הריהוט, את כל הספסלים, את כל הקירות, הכל שיש, הכל זהב, איזה היכל, איזה יופי, ברוב פאר והדר, ששם השקיע שם מיליונים, ממש ככה, לפאר ולרומם בית אלוקינו. דבר יפה מאוד, ברוך השם, דבר עצום, לפאר ולרומם בית אלוקינו. אבל מה, בא אליו איזה אחד תלמיד חכם, שאחד מהמתפעלים, אמר לו, תשמע כבוד הגבאי, הכל טוב ויפה, שיפסת פה את בית הכנסת, עשית הכל פאר והדר, מצוין, טוב מאוד, אני לא מתלונן חס ושלום. אבל מה אומר? שים לב לבדוק את הספר תורה, אולי הספר תורה צריך תיקון. לפני כל שאתה שופך כסף על העצים והאבנים, הריהוט והקירות, אבל דבר ראשון לפני הכל זה ספר תורה. בוא נבדוק אם הספר תורה הזה הוא כשר או לא כשר. בוא נבדוק את הספר תורה בית הכנסת, זה למעלה מהכל, זה הקודקוד, הבסיס של כל בית הכנסת. אומר לו בסדר גמור, תביא, אתה מכיר, תביא איזה סופר, בוא נראה, ייתן הצעת מחיר, כמה הוא רוצה להגיע את הספר תורה. אותו תלמיד חכם קרא לאיזה סופר מומחה שמבין, מגיע הגאות של ספר תורה. בא הסופר הזה, חשכו עיניו, אומר כל הספר תורה פה הכל דיבוקים, אין עמוד בלי פסול, ממש מלא פסולים בספר תורה הזה. אומר לו טוב, אז אתה רוצה לתקן אותו? אומר לו בשמחה, נתקן לכם את זה. כמה אתה רוצה לתיקון? הוא רואה, בודק את כל הספר מתחילתו ועד סופו. אומר לו תשמע, זה עבודת נמלים פה לבדוק את הספר, כולו טעויות, זה יעלה לכם $5,000 לתקן את הספר תורה. בסדר? $5,000. התלמיד חכם הזה חשב שהגבאי יסכים, יאשר את העניין. בא הגבאי, אומר לו, מה פתאום? אני אשקיע $5,000 על ספר תורה? מה פתאום? מקסימום $500. הוא צחק, אותו מגיע של הספר, אומר לו, מה $500? אתה יודע, זה עבודה הזאת, זה כמה חודשים, ערב, אני צריך לשבת על הספר הזה. לא שייך. אומר לו, לא, אין תקציב. זה אבסורד. אתה שפכת פה מיליונים על עצים, על אבנים, על ריאות, על קירות, ולספר תורה שזה העיקר, אין לך כסף. הוא אומר לו, אני ככה. הוא לא הבין הרבה, הוא היה מארץ. אמר, אני מוכן להשקיע רק $500 על התיקון של הספר תורה. ההוא הצדיק הזה, הסופר הזה המגיע, היה צדיק. אמר לו, אתה יודע מה? תביא לי רק $500, אני מסכים. למה? הוא עשה חשבון בראש שלו, אומר, אם אני עכשיו הולך הביתה וגומר עם זה, גמרנו, הוא לא יתקן. אף אחד בעולם לא יתקן את זה בסכום כזה. אז אני מסכים לעשות את המחסד, לתקן סך הכל $500, זה כלום. אני אתקן את הספר תורה הזה, $500 בלבד. טוב, אומר, זה עבודה קשה. הוא פנה לחבר שלו, אותו מגיע, בא חבר שלו גם היה סופר, אומר לו, בוא נעשה את זה ביחד. תבוא איתי כמה בשעות הערב, לתקן את הספר תורה בבית הכנסת פלוני, אני ביחד איתך נשב, אתה תגיד לי איפה יש טעויות, אני אתקן, ונשב כמה ערבים על זה, ונתקן את הספר תורה. $500, נתחלק בזה, כל אחד 250. זה חסד גדול. הוא אומר לו, תשמע, זה סכום אדיר צריך להיות. הוא אומר לו, לא, תשמע, אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. הגבאי פה הוא אטום, לא מוכן לשמוע. הוא אומר לו, טוב, אם אתה אומר שזה המצב, אני מוכן. זה חסד גדול. שני צדיקים באו כל ערב לבית הכנסת, פסחו את הספר תורה, התחילו לתקן. זה לקח להם כמה חודשים טובים. באחד הערבים שהם יצאו מהבית הכנסת, הלכו ברחובה של עיר, פתאום אחד מהם אמר, הוא צריך, חוץ מהכבוד, צריך לשירותים. אמר, איפה יש פה שירותים עכשיו באמצע הרחובה שלי? ראו בקצה הרחוב שם, בחוץ לארץ, בית קברות של נוצרים. היה שם בית קברות, אמרו, מצוין, בטח שם יש שירותים. אחד מהם, אז אמר, בסדר, בוא איתי, הוא פחד להיכנס לבד בלילה. נכנסו, מנסים להיכנס לשער של בית הקברות, רואים פתאום איזה שומר, גוי. אמר, מה השם שלכם? תביאו תעודת זהות. הוא מתחיל להעתיק את המספר זהות שלהם, את השם שלהם, את הכתובת. אחרי שנכנסו שם, אחד מהם נכנס לשירותים, השני ליווה אותו. הם רואים שם איזה הלוויה. היה שם הלוויה בקושי 10 אנשים של איזה נוצרי. טוב, לא התייחסו להלוויה הזאת. נכנסו לשירותים ויצאו החוצה. בסדר גמור. והכל כרגיל. אחרי שבועיים הם מקבלים מכתב מעורך דין. נא לבוא דחוף למשרד של העורך דין. הוא וחבר שלו, שני הסופרים הללו, מקבלים מכתב מעורך דין. הם התפלאו מאוד. מה לנו ולזה? אולי עכשיו איזה מס הכנסה? התחילו לפחד. מכתב מעורך דין זה קצת מחשיד, מי יודע אם לא הסתבכנו פה עם החוק, עם מס הכנסה. טוב, אם העורך דין קורא לנו, חייבים להגיע, אי אפשר להתחמק מהרשויות של החוק. באו שניהם באותו יום, נכנסו לעורך דין, העורך דין מושיב אותם, אמר להם, תשמעו, אל תפלו מהכיסא, אבל יש לבשר לכם בשורה טובה, כל אחד מכם מקבל ממני עכשיו $62,000. הם התפלאו, $62,000? מאיפה? אולי יש טעות בזהות? לא, לא, זה אתם. הנה תעודת זהות שלכם, לפי הכתובת, הכל. תביאו תעודת זהות, הנה זה אתם. כל אחד מכם עכשיו מקבל $62,000. אמרו לו, מה, איך זה הגיע? מה פשר העניין פה? הוא הסביר להם. אמר, יש פה עכשיו בעיר פה איזה אחד נוצרי, מת. לפני שבועיים, שלוש, מת פה נוצרי בעיר הזאת. והוא, הנוצרי הזה, היה ערירי. בלי אישה, בלי ילדים, גר לבד. הוא היה עשיר גדול, עשיר גדול. הוא עשה צבא אצלי לפני 5 שנים, הוא בא פה למשרד פה, איפה שאתם יושבים, הוא ישב פה לפני 5 שנים. אותו נפטר, אותו מת, נוצרי, הוא אמר לי, תשמע, אני לא מאמין באנשים. אנשים מתחנפים אליי כאילו חברים שלי. למה? לא, הם לא חברים שלי באמת. הם רוצים את הכסף שלי. הם לא חברים שלי, הם חברים של הכסף שלי. אני מרגיש, גויים, מה זה גויים? רק שמור לי ושמור לך. מתחנפים אליי, הכל. אומרים, תדע לך, אין לי אמון באנשים. אני סבלתי מאוד מהרבה אנשים שעשיתי להם טובות והם בגדו בי. הם לא אוהבים אותי, אוהבים רק את הכסף שלי. לכן, אתה בתור עורך דין, אני אמנה אותך. בשעת ההלוויה שלי, זה יוכיח, מי שישתתף בהלוויה שלי, ביתו ובזמנו אחרי 120, אדם שישתתף בהלוויה שלי, תחלקו את כל מי, את כל הכסף שלי תחלק בין כל המשתתפים בהלוויה. למה? מי שישתתף בהלוויה שלי זה מוכיח שבאמת אוהב אותי. למה? כבר אין כסף. זהו, אני בקבר. מי שיבוא להלוויה, סימן שהוא באמת אוהב אותי. הוא אומר, עכשיו אני פונה לכל האלה שהיו בהלוויה, ואני נותן להם, עשינו חלוקה, ספרנו, היו 12 אנשים בהלוויה של אותו גוי. אני עכשיו מחלק את הכסף בין כולם. אתם הייתם בהלוויה. ואז, קחו, 62 אלף דולר. נתן להם לכל אחד מזומן, 62 אלף דולר. למה? מה התבהר? באותו ערב שהם נכנסו לשירותים, שם בבית הקברות של הנוצרים, הם ראו איזו הלוויה קטנה, של מי הייתה הלוויה הזאת? של אותו עשיר. ולמה היה שומר בפתח? לא שתמיד יש שם שומר. באותו ערב העמידו את השומר מטעם העורך דין, הוא העמיד שומר שיכתוב את התעודות זהות של כל מי שהשתתף בהלוויה. אתם השתתפתם? הנה. ואמרו רבותינו בעלי המוסר, לא סתם 62 אלף דולר. למה? 62 זה כמניין העיריות שבספר תורה. בספר תורה יש 62 עיריות, אז כנגד כל עירייה קיבלו אלף דולר. 62 אלף דולר. לבין אותנו מה זה העניין הזה של מידת החסד. הם עשו חסד לשם שמיים. באו במסירות, בשביל פרוטות באו. בשביל להציל את עם ישראל מקריאה בתורה. מה זה? ספר תורה פסול, השם ישמור ויציל. זה ברכות לבטלה. אנשים עולים, ברכים ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, הכל ברכות לבטלה, הם השקיעו ממש. במסירות נפש, הנה, מי שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מפצה אותו. ללמד אותנו מה זה העניין הזה של מידת החסד. אז לכן כמו שאמרנו, זה מה שכתוב בפרשה, נתון תיתן. תמיד, העניין הזה של מידת החסד. מי שעורה בשולחן ערוך בסימן רש ממזיין, שם כותב בשולחן ערוך הרבה מוסר על מצוות הצדקה. זה אחד המקומות שמרן העריך הביא את כל המעלות של מצוות הצדקה. זה פלא פלאים. בדרך כלל שמרן כותב, מרן, השולחן ערוך, זה לא ספר מוסר. גם הטור שם, הטור ומרן בסימן רש ממזיין ביורי דעה, מעריכים הרבה בגודל מצוות, בגודל המעלה של מצוות הצדקה. בדרך כלל, שולחן ערוך, טור, שולחן ערוך, זה לא ספרי מוסר, זה ספרי הלכה, מה מותר, מה אסור. אבל בכל זאת, במצוות הצדקה, אתה רואה דבר פלא. הטור והשולחן ערוך העריכו את העניין הזה, ללמד אותנו מה זה מצוות הצדקה. האחידה כותב, בחודש אלול, להרבות בצדקה. ככה כותב האחידה בספרו מורה באצבע, אומר האחידה, להרבות בצדקה בחודש אלול. למה? לאלול ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה העניין הזה של חודש אלול. אומר רבי חיים פלאצ'י, מי שנותן צדקה זה תריס בפני הפורענות, וזכות זו תכריע לכף זכות ביום הדין. אומר להתחזק בעניין של הצדקה בחודש אלול, והזכות הזאת היא תועיל ביום הדין להכריע את הכף. כל אחד רוצה חיים, רוצה פרנסה, רוצה בריאות, ראש שנה, הקדוש ברוך הוא קובע כל מה שיהיה במשך השנה, מתי נקבע? לפי החיזוק שלנו בחודש אלול, בראש שנה. אז אומר רבי חיים בלאצ'י, מי שרוצה להכריע את דינו לכף זכות, ייתן צדקה בימים הללו. ואומר, ובייחוד ייתן לעמלי התורה, כי חודש אלול הוא של זבולון. מה זה זבולון? לימוד תורה. אומר, לכן העניין הזה, תומכי תורה, יש זבולון. לכן אומר, דווקא העניין הזה בחודש אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים. זה העניין הזה, כמה שאנחנו צריכים להתחזק במצוות הצדקה. מצוות הצדקה, כמו שאמרנו, זה תריס בפני הפורענות בחודש אלול. כמו שראינו בפרשת השבוע, גם כן ראינו בפרשת השבוע את העניין הזה של סימני הדגים. זה גם קשור לחודש אלול. התורה הקדושה אומרת, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לוס, נפיר וקסקסת במים. כן? זה הפסוק. אומר רבי אברהם מסטריקוב עליו השלום, האדמו"ר הקדוש, אומר, למה הקדוש ברוך הוא זימן שקוראים את הפסוק הזה דווקא בחודש אלול? מה העניין? תמיד קוראים את הפסוק הזה בחודש אלול. סימנים של הדגים. לקמידי אין דבר שלא רמוז בתורה. הכל רמוז בתורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא בכוונה גלגל שקראו את הפסוק הזה של סימני הדגים דווקא בעניין, בחודש אלול. למה? אומר רבי אברהם מסטריקוב, הגמרא אומרת שידוע מה הסימנים של הדגים. אם אתה רוצה לזהות האם הדג טהור או טמא, כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת, אם אתה רואה סנפירים וקסקסת של הדגים, סימן שהדג הזה הוא דג טהור. אבל אם אין לו סנפיר וקסקסת, זה דג טמא, אסור לאכול אותו. אומרת הגמרא, וככה פוסק השולחן ערוך בסימן פ"ג ביורי דעה, שאם לדג שהוא היה במים, היה לו קסקסת, היה לו סימנים טהורים, ואחר כך בעלייתו מן המים, הוצאת אותו מהמים, כבר אין לו את הסימנים, נשרו הסימנים, נשרו הקסקסים, נשרו הקסקסת נשרה, בכל זאת אומרת הגמרא, הדגים הללו כשרים. למה? מספיק שהוא היה במים. במים היה לו את הסימנים, זה בסדר גמור. אפילו אם בעלייתו מן המים, כבר אין לו את הסימני טהרה, בכל זאת, הדג הזה הוא דג טהור, אתה יכול לאכול אותו, יאכלו ענבים ויסבאו. ככה פוסק מרן בשולחן ערוך. אומר האדמו"ר מסטריקוב, אומר זה הרמז לבן אדם לחודש אלול. אדם חושב, למה לי להתחזק? הרי בן כה בסוף אני אפול. באים, אומרים לי חודש אלול, צריך להתחזק בתורה, מצוות, צדקות. אני בן כה בסוף, חס ושלום, האדם חושב, היצר הרע בא אומר לו, בן כה אתה תיפול בהמשך הדרך. אחרי אלול יש חורף, יש קיץ, יש ניסיונות, יש יצר הרע. אז מה אתה מתחזק בחודש אלול, בראש שנה, בעשרת ימי תשובה? הרי בן כה אתה תיפול בסוף הדרך, באמצע הדרך. במשך השנה אתה לא תעמוד בכל הקבלות שלך. ככה היצר הרע אומר לו. אבל אומר לו, הנה, תלמד מהדג. באה התורה הקדושה ואומרת, דווקא בחודש אלול תקראו את הפסוק הזה של הדג. מה הדג מלמד אותנו? ברגע שיש סימני טהרה, אפילו רק במים יש לו סימני טהרה, אפילו שאחר כך כבר אין לו סימני טהרה, בעלייתו מן המים כבר אתה לא רואה לא סנפיר ולא קסקסת, בכל זאת הדג הזה הוא דג טהור. ללמד אותנו, אל תתייאש, אל תעשה חשבונות, אולי באמצע השנה אני אפול. לא, כל מי שמתחזק בחודש אלול, הרושם הזה נשאר לכל השנה כולה. גם אם חס ושלום בן אדם מועד באמצע הדרך במשך השנה, פה ושם יש לו נפילות של היצר הרע, זה לא סיבה להתייאש מחודש אלול. גם אם חס ושלום אדם ייפול, בכל זאת, הרושם של הטהרה בחודש אלול, אדם לא יפחד, זה יישאר לעולמי עד, למשך כל השנה זה ילווה אותו. אז אדם יש לו ניסיונות, ודאי, במשך השנה צריך להתגבר, אבל חס ושלום שבגלל זה, זה לא סיבה לייאוש בימים הללו של חודש הרחמים והסליחות. לכן קוראים את הפרשה, את העניין הזה של סימני הדגים, דווקא בחודש אלול. הקדוש ברוך הוא בא אמר, תקראו את זה בחודש אלול, שתדעו, חודש אלול, אתם טהורים, גם אם אחר כך הסימנים של הדגים נושרים ממנו, הוא נשאר דק טהור, גם היהודי. מתחזק בחודש אלול, יש לו סימני טהרה, מוסיף לעצמו תורה, מצוות, טהרה בחודש אלול, זה הרושם הזה של הטהרה נשאר למשך כל השנה כולה. לכן זה העבודה שלנו בחודש אלול. אבל מה עיקר העבודה? להתחזק, לא להגיד הנה עכשיו יש חודש אלול, הכל בסדר גמור. אדם שיגיד את זה רק הנה הקדוש ברוך הוא יבוא אליי, אני עסקים כרגיל, ידיים שלובות, חודש אלול הוא כבר אני אתחזק מאליו. אדם, זה טעות גמרא, טעות מרה ונוראה לחשוב ככה. אדם צריך להתחמם מהאור של האלול. הקדוש ברוך הוא בא, נותן לנו את החודש האלול, אדם צריך להיכנס לתוך האלול, לא שהאלול יבוא אליו. הוא צריך להתחזק, לעבוד את העבודה, להתחזק בתורה, מצוות, מידות, מעשים טובים, זה העבודה שלנו בחודש הזה. המשילו את זה בעלי המוסר, משל למה הדבר דומה. היה זה אחד, מסכן, היה גר עם אמא שלו, אלמנה. אמרו, לך תעבוד, תביא קצת כסף לבית. מסכן, לרש אין קול, היא אלמנה, אין לה פרנסה, והוא מסכן, הלוך ילך ובחור. ניסה, אמר לו אמא שלו, לך תביא פרנסה, מסכן, יתום, בחור יתום. לך תביא פרנסה. הוא דפק פה, שם, אצל בעלי עסקים, אתם רוצים, נער שליחויות, פה, שם. פרנסה, להביא משהו לבית. אף אחד, כולם תקעו לו את הדלת. אמרו, אנחנו מסודרים. אין בעיה, יש לנו פרנסה, הכל בסדר גמור. מסכן, מנסה פה, מנסה שם, אף אחד לא הסכים לקבל אותו לעבודה. בסוף, בצר לו, אבל מה אפשר לעשות? אני אלך, אקבץ נדבות. הלך בית בית, זה נותן לו פרוטה, זה נותן לו עוד פרוטה. בסוף, ראה שזה לא עסק, אמר יש פה איזה עשיר גדול. ראה איזה בית יפה, טירה, איזה וילה, איזה קוטג', ממש משהו מיוחד. אמר כנראה גר פה איזה עשיר גדול, אני אבקש ממנו. רק מה הוא לא ידע שהעשיר הזה הוא איש בלי יעל. הוא קמצן גדול, אוהב להתעלל באנשים. הלך אותו בחור, דפק אצלו בדלת. הוא פתח לו הקמצן הזה. הוא אומר לו, מה אתה רוצה, צדקה? לך תעבוד. הוא אומר לו, תשמע, ניסיתי להשיג עבודה, אבל לא מצאתי. אז אם תוכל לעזור לי. הוא מספר שאמא שלו אלמנה, והוא יתום, אין אוכל בבית. הוא אומר לו, ניסית לעבוד ולא מצאת עבודה? טוב, אני אתן לך עבודה. אני אתן לך עבודה. בוא הלילה, בוא לשפת הים, תכניס את הראש שלך, את הגוף שלך למים, עד הצוואר. אם תעמוד ככה כל הלילה, וזה היה חורף. אתה תקבל למחרת 10 זהובים. סכום עתק באותם זמנים. תקבל 10 זהובים. התעללות לשמה. אמרנו, אתה תבוא, אני אבוא לבחון אותך. אל תעבוד עליי. אני אבוא באמצע היה לבדוק באמת אם אתה עושה את זה. טוב, אמרנו, בסדר, אני מוכן. קבע, אומר, היום אני אגיע ב-10, אני בלילה, אני אעמוד ככה עד הבוקר בתוך המים. הוא בא, סיפר את זה לאמא שלו, אלמנה. אומר, הנה, מצאתי עבודה. מה העבודה? אני צריך לעמוד כל הלילה, כל הגוף, עד הצוואר, בתוך הים. אמא שלו אומר לו, תיזהר, תקבל דלקת ריאות. עכשיו חורף, מים קפואים. בכל זאת, אמר, מה אני אעשה? אני חייב להביא טרף לביתי, אני חייב לפרנס אותי, אותך. אמא שלו אמרה לו, טוב, אתה יודע מה, מה נעשה בשביל פרנסה? מה נעשה? נעשה מסירות נפש. הוא בא לשם, אותו יתום, עמד שם מסכן עם הגוף שלו בתוך המים. אמא שלו באה איתו, הוא הרעד מקור, מסכן. אמא שלו רחמה עליו, מלאת ורחמים עליו. אמרה, נדליק כמה, איזה מדורה קטנה. אספה כמה זרדים שם, כמה עצים, הדליקה מדורה, אבל מה? המדורה, החום של המדורה, בדיוק הגיע לכיוון השני. הרוח העיפה את כל החום לכיוון השני. הוא לא נהנה מהמדורה הזאת. הוא בא, בוא אותו עשיר באמצע הלילה, ראה באמת שהבן אדם עומד בדיבור, כל כולו בתוך המים. בסדר? בבוקר, הוא בא לעשיר הזה, אומר לו, תביא 10 זהובים, הנה, באת, ראית שאני עמדתי בדיבור שלי. הייתי כל כולי, כל הגוף בתוך הים. אומר לו, לא, אני לא נותן לך שום דבר. אתה לא תראה מני אגורה אחת. למה? אומר, אמא שלך הדליקה שם מדורה. אז אתה התחממת, אני התניתי איתך, תעמוד במים בלי מדורה. מי חשב על מדורה? לא עמדת בתנאים, זה מקח טעות. למה עשית מדורה? המדורה חיימה אותך. אומר, לא, המדורה לא חיימה אותי. הכיוון, הרוח העיפה את החום לכיוון אחר בכלל, לא, לא, לא קיבלתי שום תועלת מהמדורה. אומר, טוב, בוא למושל של העיר. הלכו למושל של העיר. המושל של העיר שמע את זה, הזדעזע. מה, ככה הוא מתנהג? אותו בן בליעל? העשיר הזה, הזמין אותו אליו. קרא לשמה שלום, הולך תביא את הבליעל, את הקמצן הזה, את העשיר הזה, תביא אותו אליי. הוא הביא אותו, אומר לו, שלום, חייך אליו. הוא אומר, בוא, לפני שאנחנו מכירים לדבר, מה קרה? הוא אומר לו, כן, מה, הוא הבדליק מדורה. ככה, התחיל להגיד את הטענות שלו, ומסכן הנער הזה גם אומר את הטענות שלו. בינתיים, אומר המושל, בוא נשתה קפה ביחד. אומר, אתה חבר שלי, אתה עשיר גדול, בוא נשתה קפה. אומר למשרת, תדליק את הגחלים, שים את הקומקום ליד הגחלים. ככה רחוק, פה הגחלים, פה הקומקום. אמר לו, יאללה, בוא נשתה קפה. טוב, אחרי רבע שהוא אמר לו, תראה, המים רתחו. אומר לאותו עשיר, תיגע בקומקום, תראה אם המים רתחו. הוא נוגע בזה, אומר לו, המים קרים, איך אתה רוצה שזה יתחמם? כדי להעמיד, כדי לחמם את הקומקום, צריך שהקומקום יהיה בתוך הגחלים, לא רחוק מהגחלים. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. כדי לחמם את המים, צריך שהם יהיו על הגחלים. אבל ליד הגחלים, מהיום ועד מחר, המים לא יתחממו. אתה לא מתבייש? אתה רוצה, אתה אומר לי שעכשיו הבחור הזה יתחמם ממדורה? מסכן הבן אדם הזה עמד בתוך הקור. אתה רוצה שהמדורה הזאת שאמא שלו הדליקה, היא תחמם את הבחור הזה? מסכן, ככה התעללת בו? לא רק שתיתן לו 10 זהובים, תיתן לו גם עוד 30 זהובים פיצוי. פיצוי על כל העוגמת נפש שגרמת לו. אומר, זה המשל, מה הנמשל? אדם יכול להיות בחודש אלול. מה זה חודש אלול? חמימות של תורה, מצוות, כמו אותה מדורה. הקדוש ברוך הוא בא, רוצה לחמם אותנו במצוות. אדם עומד מהצד. אדם שיעמוד מהצד, כמו שהוא יקרא אלול, אלול, זה לא יעזור כלום. אדם צריך להיכנס לתוך האלול. להתחמם מהמדורה הזאת, מהאורה של תורה. הקדוש ברוך הוא בא, נותן לנו את החמימות של אלול. אדם צריך להיכנס לתוך האלול. מה זה אומר להיכנס לתוך האלול? לסגל לעצמו תורה, מצוות, מעשים טובים, חרטה על העבר, קבלה לעתיד, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נזכה לנצל את הימים הללו, להתחזק בתורה, מצוות ומעשים טובים, אמן ואמן. סכום ימצאו.